שלום וברכה קהל קדוש, היום יום חמישי, כ"ז באייר, שנת תשס"ט, ערב יום ירושלים. החגיגות אמנם מוקדמות, אך התפילות נשארות במקומן, דהיינו הערב תפילה חגיגית ומאוחר בבוקר, גם כן תפילה חגיגית עם הלל. היום אחרי הצהריים, מכון מיר יוצא בהמוניו בסיור עם הרב ביגון. כולם באים, ואל תשכחו להישאר פה גם בחג השבועות. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, ספר דברים. מה? השיעור הוא לעילוי נשמת לולו בת רבקה. שהיום פקודת שנתה, רוח השם תניחנה בגן עדן. היא וכל בנות ישראל, שרות עמים וחל החיים ומצליחות, וכן ירסון ומרמד.
רפואת אליה בן אילנה.
רפואה שלמה. טוב, מתנדב? ובכן, אנחנו בפרק ב' פסוק ז' י' ז' פסוק י' ז' וידבר השם אליי לאמור, אתה עובר היום את גבול מואב, את ער, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתיה ירושה. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים, והעמונים יקראו להם זמזומים. עכשיו, יוצא שאסור להתגרות, כלומר לצאת למלחמה או להציק למואב. אסור אותו דבר כלפי עמון. אז יוצא שכדי להיכנס לארץ ישראל מצד מזרח נשאר מעבר צר. המעבר הצר זה החלק הדרומי של ממלכת סיחון, נכון? נכון? עכשיו, מזל שהיה סיחון. אמרו חז"ל, עמון ומואב טהרו בסיחון. למה הכוונה? נעלם? נסתדר פה, מה אני אגיד לך? אין, קורא, לא נורא, לא נורא. שימצא טוש מתאים, שאחר כך לא צריך אצטון כדי להוריד את זה והכל. מה אתה חושב שזה פה? אולי בתוך הסטנדר שם אצטטר? לא, בתוך. לא. לא, קורה, קורה, לא נורא, לא נורא, לא נורא. אם אתם מתארים לעצמכם את מפת עבר הירדן המזרחי, אנחנו נעשה תרגיל עכשיו בהדמיה. בדמיון מודרך, כן? דמיון מודרך. אתם רואים מצפון לדרום את הירדן. הירדן, לא, אבל זה, לא, אבל זה לא ימחק. זה מחיק? מקסימום. נכון. נפלא. לא צריך לעשות תרגילי דמיון מודרך. לא מחיק. לא נורא, לא נורא. אז יביאו אצטון. נא להכיר, זה נחל זרד, נחל ארנון. פה יש אזור שקוראים לו מואב שטהר בסיחון. פה קוראים לזה עמון שטהר בסיחון. פה זה ממלכת עוג. עכשיו, אם, מה זאת אומרת טהר, שסיחון האמורי בנה לו ממלכה על חשבון מואב ועמון. נתאר לעצמנו שהוא לא היה עושה את זה, אז אנחנו שרוצים להיכנס לארץ מצד מזרח, לא יכולנו להיכנס. ברוך השם, סיחון כבש בשבילנו את האזורים האלה, ואז יש לנו אפשרות, אנחנו שבאים מן המדבר, להיכנס דרך פה לארץ ישראל.
טוב, זה מה שכתוב כאן.
מה? תיהרו עבורנו את האפשרות.
כן, תיהרו עבורנו. זה כמו ש... כמה דעת אמרת, לטהר עמדה, לטהר מעוז וכדומה, כמה לטהר הכוונה לחסל. טוב. כאשר פסוק כף א', עם גדול ורב ורם כענקים, וישמידם השם מפניהם, ויירשום וישבו תחתם. מתי השם ישמיד את הרפאים או את הזמזומים? במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, לפני, כלומר, אם כן, משהו כמו 400 שנה לפני הסיפור הזה, כדי שעם ישראל אחר כך יהיה לו יותר קל מאשר להתמודד עם ענקים. כן, מה אתה אומר?
מה זה זמזומים?
זמזומים זה השם שהעמונים היו נותנים לרפאים. זמזומים, האם יש לזה משמעות מן הסתם? כאשר עשה לבני עשיו, אבל מה? נקרא את האמת. אני לא יודע מה היא. כן. כאשר עשה לבני עשיו, היושבים בסעיר, אשר ישמיד את החורים מפניהם, וירשום, וישבו תחתם עד היום הזה. רואים שכל עבר הירדן, המזרחי עבר שינויי אוכלוסיות, כשבמקום עמים קדומים וענקיים, קמים אנשים קרובי משפחה של אברהם אבינו. עמון, מואב, אדום, כל אלה הם עמים שהם קרובי משפחה שלנו. דבר מעניין גם שרואים בגלות. עם ישראל היה בגלות במספר ארצות. המקומות שבהם הצליח להתקיים יישוב יהודי בר קיימה, לאורך ימים, זה רק בארצות המוסלמיות והנוצריות. אבל למשל, במזרח הרחוק, הקהילות היהודיות לא החזיקו מעמד. כנראה שכשאתה תחת העול של עשיו וישמעאל, עצם העובדה שאתה בתוך המשפחה, זה יוצר איזושהי הגנה. למרות כל הצרות. אז גם פה, השכנות שלנו, כדאי שהיא תהיה עם בני אדום, אדום, מואב ועמון, מאשר עם הרפאים. לא? זה שכתוב. והעבים, פסוק כף ג', היושבים בחצרים עד עזה. כפתורים, היוצאים מכפתור. ישמידום וישבו תחתם. כלומר, לא רק החורים, אלא גם הכפתורים נמצאים באזור. כנראה שהם עמים שיש קשר ביניהם. נכון? כן, כתוב, כפתורים היוצאים מכפתור. לעומת החורים שישבו בסעיר, בסעיר לפני כן. אז אם אתה לוקח את החורים ואת הכפתורים, יוצא לך בסוף אחדות. כן, מה אתה אומר? מה זה אומר שרשום? אני לא יודע אם רשום, כי אני לא ראיתי את הכתב יד של משה רבנו, אבל אולי אתה מתכוון לכתוב. נכון? מה זה, למה כתוב עד היום הזה? כי זה נכון. עד היום הזה, הכוון עד היום שבו משה מדבר. אתה שאלת, מה פירוש עד היום הזה? אני עניתי לך שזה עד הזמן שבו משה מדבר. האם ייתכן שכשאני אמרתי את זה, התכוונתי לומר שזו קביעה מוחלטת שאומרת שגם היום? לא. אז אם כך, לא מובן מדוע שאלת עוד פעם. בסדר? טוב. כן.
מה זה
חצרים עד עזה? זהו, אנחנו לא הספקנו. והעבים היושבים בחצרים עד עזה. מי זה העבים? שיושבים בחצרים עד עזה. איפה זה? אז הערבים, אומר הרמב"ן לדעתו, שזה סוג של חיווי. עבי, חיווי.
והוא קושר בין החיבים לחורים, עוד סיפור. על כובנים זו אוכלוסייה קדומה, העבים, היושבים בחצרים עד עזה. איפה זה חצרים? אז הווה נסתכל בתרגום. מי שיש לו תרגום אונקלוס, מוזמן. רואה עוואה ויתבין בתפייח, זה פה טעות דפוס. בכתבי היד התימניים של התרגום לא כתוב דפייח אלא רפייח. דייתבין ברפיח או ברפיח עד עזה. כלומר, מדובר פה על אזור מאוד מאוד ספציפי שנמצא בין רפיח לבין עזה. מעניין שהתורה מקדישה פסוק שלם לתיאור האזור הזה דווקא, ממה שקרה בו. Okay. זה אזור נחל גרר, בעצם נמצא להם. זה מה שנקרא ממלכת גרר. דבר מעניין הוא שאברהם אבינו ויצחק אבינו הסתובבו באזור ההוא, נכון? בין רפיח לעזה, בממלכת גרר, קרוב לחוף הים, בין הדיונות. ומה שנקרא בימינו גוש קטיף, מהרה ייבנה. ושם אנחנו רואים את אבי מלך, מלך פלישתים. עכשיו קצת מוזר, אנחנו רגילים לראות במלך פלישתים אדם שמולך על עזה, על אשדוד, אשקלון, עקרון, גת. כך היה בימי בית ראשון. אבל כשאנחנו רואים את אברהם ויצחק מגיעים לשם, רואים שמדובר על ממלכה קטנטונת, באזור שבין רפיח לעזה, כמה חולות. וזה נקרא מלך פלישתים. זה. דבר נוסף, האיש הזה, אבי מלך, השם הזה הוא לא שם פלישתי. אבי מלך זה שם כנעני, שם שמי על כל פנים, נכון? אמת או לא? כן. מה? נכון. דבר נוסף, השר הצבא של אותו אבי מלך, קוראים לו איך?
פיחול.
פיחול. איזה מין שם זה בכלל? מאיפה זה בא שם כזה, פיחול? זה שם מצרי. כלומר, כנראה שאין שם משהו פלישתי באזור. נקראים מלך, מלכי פלישתים, אבל הוא באמת לא פלישתי, ושר הצבא שלו מצרי. ראש המנגנון המסכל שלו לפחות. עכשיו, אז למה נקראים פלישתים? עוד דבר נוסיף, קושיה של מבקרי המקרא, או של חוקרי המקרא. רוצים לשמוע קושיה של חוקרי המקרא או שאסור? מותר? מותר. אז מבקרי המקרא שואלים, שהרי הפלישתים בימי האבות לא היו בארץ בכלל. הפלישתים באו מעבר לים בערך בזמנו של משה. אלא מה? זה בדיוק מה שזה אומר. הפלישתים הגיעו מאוחר יותר, אבל בימי משה האזור הזה כבר נקרא ארץ פלישתים. אז משה כותב בתורה ארץ פלישתים, מלך פלישתים, כדי שנדע על מה מדובר. זה כמו שאני אגיד לך שהיוונים עברו את מיצר גיברלטר, למרות שהשם גיברלטר ניתן רק אחרי הכיבוש הערבי של האזור, ג'בל טריק, כן? אבל בכל זאת קוראים לזה על שם משה מאוחר יותר. יוצא לפי זה שהאוכלוסייה הזאת של אבי מלך, מלך פלישתים, איננה אוכלוסייה פלישתית. אז מה היא כן? הנה כתוב כאן, העבים היושבים בחצרים עד עזה. הם היו עבים, הם לא היו פלישתים. אז מה קרה אחר כך עם הפלישתים? באו הכפתורים. הכפתורים, מה הם? הם פלישתים באמת. נכון? איך כתוב בנביא? אלו את ישראל הוצאתי ממצרים, ואת פלישתים מכפתור, ואת ארם מקיר. אם כן, הפלישתים הגיעו עכשיו, הם הכפתורים. אוקיי? איפה זה כפתור? יש אומרים שזה כפריסין. יש אומרים שזה כפתור. יש אומרים שזה קרטים, סליחה. יש אומרים שזה קפודקיה. קפודקיה הלו היא קפדוקיה, שבדרום אסיה הקטנה. כל מיני השערות. על כל פנים, הם באו מהאזור של הים האגאי. הם לא שמיים, הם באים ממקום אחר. אגב, הם בעלי תרבות הדומה לתרבות המיקנית. כלומר, זה היוונים הקדומים שהיו לפני הפלישה של השבטים היונים, דורים והחיים, שעשו את האיליאדה ואת האודיסאה של הומרוס. הם קדום קדום דומים. טוב, על כל פנים, הם כובשים את העבים. בשביל מה זה טוב לדעת את זה? זאת השאלה. כן, מה אתה אומר?
בנוח, בפרק יוד, גם מוזכרים הכפתורים.
נכון.
שם דווקא זה מקושר הפלישתים.
נכון, נכון, נכון. בנוח, בפרק יוד, אתה צודק. אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. אז מה מהות הקשר הגזעי המדויק בין הפלישתים לכפתורים? עיין שם ברשי שמדבר על ממזירות. נכון? שהיו מחליפים נשותיהם, כל מיני סיפורים כאלה. על כל פנים, הכפתורים, כן, יוצאים מכפתור ומשמידים את העבים שיושבים בגוש קטיף. מה זה חשוב כל הסיפור הזה, ריבונו של עולם? מה יש לנו לעשות עם כל זה? אבל נסתכל ברשי. מה אומר? והעבים היושבים בחצרים, עבים מפלישתים הם. שאימהם הם נחשבים בספר יהושע. זאת אומרת, נכון, כבר צריך להבין את זה ככה. זה לא ממש פלישתים, אבל הם נחשבים כפלישתים. שנאמר, חמשת שרני פלישתים, העזתי והאשדודי והאשקלוני והגיטי והעקרוני, והעבים. ומפני השבועה, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין, מפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, לא יחלו ישראל להוציא ארצה מידם. כלומר, אברהם קראת איזשהו חוזה, חתם על חוזה עם, עם אבימלך, ולכן האזור הזה שבין רפיח לעזה, אברהם לא יכול היה לכבוש. נכון? והבאתי עליהם כפתורים וישמידום וישבו תחתם, ועכשיו אתם מותרים לקחתם מידם. כלומר, בינתיים השתלטו החמאס על האזור, כבר אין סנטימנטים, אין כבר חוזה, אפשר להיכנס. מובן? עכשיו, האזור הזה הוא אזור מאוד משמעותי. הרי כתוב שאברהם קראת ברית עם אבימלך, נכון? קראת ברית עם אבימלך. מה זה היה? אבימלך סך הכל היה רמאי, גנב, שקרן. הוא אומר לאברהם, אולי נחרטה הברית ביני וביניך, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. קודם כל, אבימלך יודע לדבר. הוא אומר, זאת הארץ שלי. ואני עשיתי איתך חסד שהסכמתי לקבל אותך פה. מה שומע אברהם? הוא שומע הצעה לשלום. ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. מיד. זאת אומרת, כבר הוא נתן את ההסכמה שלו לחתימה על ההסכם. אחר כך, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבימלך. פתאום אברהם נזכר שיש איזה בעיות בשטח שלא נפטרו, אבל זה קצת מאוחר. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדפר הזה. וגם אתה לא הגדת לי. וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. למי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה לפי חול. הוא אומר, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה. וגם אתה, פיחול, לא הגדת לי. הזרוע הצבאית לא אמרה כלום. אומר, פיחול, וגם אני, לא שמעתי בלתי היום. אז אם כן, הם שקרנים, ברור. מה עושה אברהם? ויקח אברהם, צאן ובקר. ויתן לאבי מלך, ויחרטו שניהם ברית. איזה מדבר זה? מה? צריך מחוות. בכל זאת, אתה תהרוס כל המהלך? בסדר. אגב, מי מספק את הצאן ובקר בשביל הברית? אחד זדי, להם אין הרי צאן ובקר, מסכנים. צריך לתת להם צאן ובקר. ויחרטו שניהם ברית. מה כתוב אחר כך? ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. אז מה זה אחר הדברים האלה? הדברים האלה אומר הרשב"ם, הכריתת ברית הזאת. והאלוהים נישא, המילה ניסה בעברית יש לה כמה משמעויות. יש משמעות של ניסיון. אבל יש גם משמעות של לצער. ציערו וקינטרו. כמו שכתוב, הניסה דבר אליך תלאה. על נסותם את השם. מסע ומריבה. שכל הדברים האלה, התרחה, צער וכדומה. שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שחרה אפו של הקדוש ברוך הוא, כך אומר הרשב"ם, שהוא קראת ברית על ארץ פלישתים, הלא בארץ ישראל היא. אז הוא אמר לו, אתה נתגאית בבנך שנתתי לך, בוא תחזיר אותו, נראה איך זה יראה. זאת אומרת, אברהם היה כבר הרגיש ביטחון, כי כיוון שניתן לו בן, יש לו בן, מרגיש ביטחון, מרגיש שהוא כבר מעצמה שיכולה להרשות לעצמה גם ג'סטות. לכן, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו כך, אני מסכם מדברי הרשב"ם, אתה קיבלת את הבן הזה כדי לרשת את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ, תחזיר את הבן.
זה קשור למהלך שאברהם אבינו צריך ללמוד על מידת הדין, כי זה ממש מידת הדין
שאברהם אבינו לא מכיר. בדיוק, זה המהלך של אברהם שצריך ללמוד את מידת הדין. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאברהם אבינו הרגיש, כנראה איזושהי חולשה מוסרית, כלפי הממלכה הקטנה הזאת. מה מיוחד בממלכה הזאת? היא על שפת הים, והיא על הדרך הראשית הבינלאומית המובילה למצרים. כלומר, זה ה... מפגש עם הקוסמופוליטיות. זה פועל על אברהם. ובגלל זה אנחנו מסתבכים באזור שבין חצרים לעזה. אזור קטן, אבל משמעותי מאוד. עד כדי כך שיש צורך אחר כך במהפכות שלמות שהכפתורים היוצאים מעזה ישמידו את האבים כדי לפתור את בני אברהם מן ההסכם הזה. חז"ל אומרים שמלך ירושלים בימי דוד, שמו היה ארוונה, היבוסי, היה צאצא של אבימלך ההוא. וההסכם בין אברהם לאבימלך היה כתוב בשלטים על החומה של ירושלים. השלטים האלה נקראו, מסיבות לא קרבורות, העברים והפסחים. וכאשר דוד בא לכבוש את ירושלים, אמרו לו היבוסים, אתה לא תכבוש עד הסירך את העברים ואת הפסחים על החומה. כלומר, הם יכולים יותר ממך. ואז היה צריך שם לעשות איזושהי תחבולה שיואב עלה בצינור. מה זה עלה בצינור? כנראה שהייתה איזה מנהרה שדרכה הוא כבש את ירושלים. כי כנראה, וזה לא כך ברור, אבל הפרטים המשפטיים של החוזה היו כאלה שהיה אסור לפרוץ את החומה, אבל היה אפשר לעקוף את החומה. קיצור, צריך למצוא תחבולות משפטיות כנגד הסכמים בינלאומיים שמונעים את האיחוד של ירושלים. אוקיי? אגב, גם הרבנה היבוסי המשיך אחר כך, אחרי שנכבשה ירושלים, הוא נשאר אדון של הר הבית, נקרא גורן הרבנה. ורק בסוף ימיו של דוד, גם זה בוטל, אבל הייתה תקופה שבתוך הבירה האדמיניסטרטיבית של האימפריה של דוד, יש שליטה פלישתית, יבוסית, שנשארה ממקדם. בסדר? טוב. דברים יותר ברורים. כן, בבקשה.
מה כל כך טוב לכבד הסכמים? עשו הסכם, לא זמן.
מה כל כך טוב לכבד הסכמים? אתה שואל. האם אתה מכיר את המושג של חילול השם? למשל, הגבעונים עשו לנו אותו פטנט, נכון? הגבעונים עבדו עלינו, מעיקר הדין יכולנו לקסח להם את כל, את הצורה, להרוג את כולם וגמרנו. אף על פי כן, אמר יהושע, מוטב שתעקר אות אחת בתורה ולא יתחלל שם שמיים. למה? בגלל שעם ישראל רק מתחיל להופיע בבמה הפוליטית בעולם, הדבר הראשון שאתה שומע, שהוא לא יודע לכבד הסכמים. אז אנחנו, לעומת, כנראה אלה שעומדים מולנו שלשונם לשון שקר, ישראל לא יעשו עוולה ולא יימצא בלשונם לשון שקר.
בסדר, אם כן היום מצב כזה,
אז צריך למצוא פטנטים.
מה זה פטנט?
תעלי בצינור. תעלי בצינור. בסדר, אז תעלי בצינור. זה כמו שלמשל, איך דוד המלך יצא למלחמה נגד בני עמון. כתוב כאן, שלא לצור את עמון. הם תקפו אותו, כלומר, הם ביזו את השליחים שלו. אז בסוף הוא ידע מה לעשות. כן. מי הם הרפאים? אסיאתים? איפה אני יודע? הרפאים היו אוכלוסייה קדומה בארץ, ענקים. מאיפה הם באו? לא יודע. איך זה? הם היו גבוהים, כן. אבל מה, היה להם קול נמוך מים המלח. נה 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 נה, איך זה שישמעאל? מה?
גוליית הוא גם
כן. הוא היה מילידי הרפה, כתוב. אמא שלו קראו לה הרפה. היא עורפה. כן? ערפה, מה? אז זהו, הרפה, הרפאים, קשור.
כן.
איך זה שישמעאל, אגב, כתוב שרות ועורפה הלכו עם נעמי, בסוף היא רצתה לזרוק את שתיהן, עורפה נשקע והלכה. ורות דווקא בה. מרות יצא דוד המלך, מעורפה יצא גוליאת. כלומר, וכתוב, עתידים בני נשוקה ליפול בידי בני דבוקה. זאת אומרת שצריך מאוד להיזהר כשנותנים נשיקה לערפה. מתנשקים עם הערפה, או הערפה, לא יודע איך קוראים לזה. תראו מה, למה מגיע. טוב, איך זה שישמעאל לא מופיע על במת ההיסטוריה בתקופת הכניסה לארץ וההתנחלות? אלו גם הוא ממשפחת אברהם. לעומת זאת, פלישתים שהם מגוי הים תופסים חלק נכבד בתקופה זו. לא יודע. מה יודע? טוב. יש שאלה מעניינת. פסוק כף דלת. קומו, שעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידיך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש, והתגר בו מלחמה. היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. כן. עכשיו יש פה, אז אם כן הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לנהוג בכלפי סיחון הפוך מאיך שהוא נהג כלפי עמון ומואב. זאת אומרת שצריך לצאת נגדם למלחמה. מה עושה משה? ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום למור, עברה וארצך בדרך ובדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק יעברה ברגליי. כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בסעיר והמואבים היושבים בער, עד אשר העבור את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו, ולא אהבה סיחון מלך חשבון נעבירנו בו, כי יקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו, למנתי איתו בידיך כיום הזה. לכאורה ההתנהגות של משה לא מובנת. כן? איך זה יכול להיות? השם אמר לו תעשה מלחמה, הוא פותח בשלום? אגב, מזה הרמב״ם למד הלכה. שאין פותחין למלחמה, לא עושים מלחמה עם אדם בעולם, לפני שקוראים לו לשלום תחילה. זה הלכה כזאת. כן.
לכאורה זה יותר קשה, כי משה בעצמו מעיד שקדוש ברוך הוא רוצה
שהם מלחמה,
הוא
מחשת לבוא לשדה שלו. נכון, נכון. אז למה הוא עשה את זה? אלא מה הוא אומר? רש"י מביא כאן, אף על פי שלא ציווני המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני מן התורה שקדמה לעולם. כשבא הקדוש ברוך הוא לתנה לישראל, חזר אותה על עשיו וישמעאל וגלוי לפניו שלא יקבלוה, אף על פי כן פתח להם בשלום. אף אני קידמתי את סיחון בדברי שלום. דבר אחר, ממדבר קדמות, ממך למדתי שקדמת לעולם, יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את המצרים, אלא שילחת לי מן המדבר אל פרעה, למור שלח את עמי במתון. זאת אומרת, זאת מידה של הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שבידו לגמור את הדברים מהר, הוא מתחשב בדרך ארץ, שקדמה לתורה. שלא תאמר, כן, סיחון לא בסדר, לא היית בסדר עם סיחון וכו'. ניסינו. צריך לתת מקום לסיחות, אבל צריך לתת קצבה למסע ומתן. לקצוב את המסע ומתן, ואז אתה אומר, עד התאריך ההוא, יש לך אפשרות לחזור בך. מה הנמשל לימינו לעניין החזרת הבן? מה הנמשל לימינו בעניין החזרת הבן? שבסוף אברהם לא שחט את הבן. למה? כי למזלנו אברהם עשה הסכם רק על חלק קטן של ארץ ישראל. אם הוא עשה על כל הארץ, אולי גם היה שוחט את הבן, אבל לא היינו פה כדי לדבר על זה. כן. החזרת הבן זה צרות, לא? ככה אני מבין. בכל זאת, מדוע אצל חזה לא מצאנו ביקורת זו על אברהם אבינו, שהרב מביא בשם הרשב"ם? הרי רבותינו לא נשאו פנים לאיש. לא נכון? יש גם מדרשים שנותנים ביקורת על אברהם אבינו, על ההסכם עם אבימלך. החידוש של הרשב"ם הוא לא בעצם הביקורת, אלא בקישור שהוא מקשר בין עקדת יצחק להסכם. זה החידוש. אבל על עצם ההסכם, הביקורת עליו, יש כבר בחז"ל הרבה במדרשים. עיין ילקוט שמעוני למשל. לא רוצה את הארץ, אז תחזיר את הבן. יכול להקביל ללא רוצים את הארץ, תחזירו את המדינה. ראיתי גרפיטי בתל אביב, רואים את הרצל, וכתוב למטה, לא רוצים, לא צריך. אבל לא נראה לי שזאת הכוונה. אלא יש שלפעמים לא עושים מה שצריך. אז אתה חוטף. למשל, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, נכון, אתה נתת לי את המדינה הזאת כדי לחבר את הקודש עם החול. אבל אני רציתי להישאר בתוך בית המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה לא צריך את כל גוש קטיף. קבל כמה קרבילות, תקים שם בית מדרש. מה? טוב,
על גוש קטיף אי אפשר לומר.
אתה אומר, אני אמרתי את זה על גוש קטיף? לא, לא אמרתי את זה על גוש קטיף. מתיישבי גוש קטיף היו אנשים שבאמת חיברו את הקודש עם החול, את החברתיות, עם הרוחניות, הכל, בסדר גמור. אני מדבר פה על משהו אחר. מדבר על הליבה הרעיונית העומדת ביסוד הדברים האלה. הליבה הרעיונית סבורה שצריך לסגת מן הרעיון של הרב קוק של ייחוד הקודש עם החול, כי זה גדול עלה. הלאה. אתה לא רוצה שאני אגיד יותר, נכון? מספיק. טוב. מה?
אבל למה זה פגע שם
לא מדבר על זה. איפה אנחנו? פסוק למד א', יש שם לגבי פסוק למד, יש קושי מפורסם. איך יכול להיות שיקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו? איפה הבחירה החופשית של האדם? אומר הרמב״ם, לפעמים עונשו של אדם על עבירותיו שהוא עשה באופן חופשי, בבחירתו החופשית, העונש יכול להיות מוות. לפעמים יכול להיות עונש בעולם הבא. לפעמים יכול להיות עונש בעולם הזה שפוגע בגופו או ברכושו או בבניו. ולפעמים יכול להיות עונשו שתינטל ממנו הבחירה החופשית. כך שנטילת הבחירה החופשית מסיחון מלך חשבון הייתה בעקבות עבירותיו אשר עשה באופן חופשי מקודם. יכול להיות שזה עונש הכי גדול, אבל מה שאומר הרמב״ם, שמה שיקשה מה שקשה להרבה בני אדם זה בגלל שלא נתפרשו בתורה עוונותיו הקודמים של סיחון, לכן חשבו שללא משפט נעשה זה. כן, אבל זה לא נער. כן, אתה שואל האם התמכרות לסטייה מהנושא זה נטילת הבחירה החופשית. זה לא מה שאמרת. טוב. בסדר. לא הבנתי. אז אתה אומר ככה, שמצד אחד אתה סותר
למשהו.
כן.
זה בעצם שאני מבחירה. כי זה המעשים שלו.
א', זה לא סטייה מהנושא, כי זה בדיוק מה שדיברנו. שתיים, אכן כן, ההתמכרות מהווה אובדן הבחירה החופשית. יש כמובן מדרגות בהתמכרות. לא כל התמכרות היא ללא חזרה. כן. כן. המואבים לא נתנו להם. מי אמר לך שהמואבים לא נתנו להם? לא. כתוב על בני אדום שלא נתנו. כן, בבקשה. כתוב על בני עשיו שנתנו. את זה שאלנו לפני כמה שיעורים. כן. וגם נתנו תשובה. מה? אתה צריך לתת ידי חובת הנוסחה המוסרית. לא, כי שם שמיים כולל הכל. זה הצגה. אבל ההצגה הזאת היא חשובה. כי ריבונו של עולם כולל הכל, כולל הממד המוסרי. הפשוט. הדמיוני המוסרי, גם זה כלול. זה כמו שהרב קוק כותב, מדוע יש חלומות. והגמרא מפרטת את משמעות החלומות. הוא אומר, כדי לדעת שהקדוש ברוך הוא לא ישאיר פינה עזובה בעולמו. שגם דרך החלומות יש לו מה למסור לנו. אז גם פה, זה כמו החלומות. יש חלום השלום, דברים כאלה. כן? לא, צריך לדעת לכבד את כל הדתות, את כל הפולחנים, כולל פולחן תהליך השלום, שאסור לפגוע בו. זאת אומרת, אם יהיה שלום, זה יעצור את התהליך, אז איפה תהיה הדת? לכן אסור שיהיה שלום, כדי שתימשך הדינמיקה המתמדת של תהליך השלום. כן, בבקשה. מה אתה רצית? טוב, אלף. מה? כן. בוקר טוב הרב, אבל אברהם עבר בהצלחה את ניסיון של עקדת יצחק. כאילו הוא עשה תשובה, אז למה עד היום אנו צריכים להיות קשורים לברית הזה או להביעה הזאת? תודה. מעשה אבות, סמן לבינים. אני פשוט מנסה לענות באותה שפה. טוב. איך אנחנו קושרים בין הפלישתים שהם מגויי הים לפלסטינאים של ימינו שהם ערבים? אני לא יודע אם קושרים, מי אמר שקושרים. אלא מה שאנחנו רואים שיש כמין גלגול כזה בהיסטוריה של זהות מתחרה לשיבת ציון. כלומר, כשעם ישראל חוזר לארצו, אז הוא מזמין את ההשלמה של זהותו במקומות הריקים. זאת אומרת, איפה שאינך רוצה להיות עצמך, מישהו מתנדב ליטול את מקומך. תקרא לזה איך שאתה רוצה. איפה פסוק למד א', ויאמר השם אליי, ראה אכילותי אתת לפניך את סיחון ואת ארצו, אחל רש לרשת את ארצו, ויצא סיחון לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יצא. ויתנהו השם אלוהינו לפנינו ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו. עכשיו, מה טוב בזה שיצאו כל עמו? היותר קל להילחם. כלומר, אם כולם נמצאים ביחד, אתה משמיד את כולם בבת אחת. ונלכוד את כל ערב בעת ההיא, ונחרם את כל עיר מתים. מה זה מתים? מה זה מתים? אנשים. כן, יש הבדל בין מתים לבין מתים. מתים בצרה זה אנשים שלא חיים. מתים בשווה זה אנשים חיים. מה ההבדל? הצרה שוכב, השווה עומד. זה חידוש של רבי אברהם בן עזרא. כן?
מתי מספר,
זה
מספר אנשים.
מה?
ואני מתי מספר, זה מספר אנשים.
כן, ואני מתי מספר, כלומר יש לי מעט אנשים. כן. והיא מתיו מספר. מה אתה אומר? והנשים ועתיו. כן, אחריהם כל עיר מתים, כלומר אנשים שיודעים להילחם, וחוץ מזה גם נשים וטף שלא נלחמים. לא השארנו, שריד, רק כבהמה בזזנו לנו, ושלל הערים אשר לחדנו. כלומר, עשינו ג'נוסייד. וואו. ממש לא מתאים. עם ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. לטובת הצופים, האם הרב יכול לחזור על מיקומנו בספר דברים, פרק ופסוק? אכן כן, אנחנו בפרק ג' בפסוק למד ה'. ג' למד ה', זה ישתנה עוד מעט כנראה. אנחנו, סליחה, פרק ב', אתה רואה? כבר שינינו. פרק ב', פסוק למד ה'. אז מה עם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים? אומר הרב קוק באגרותיו, באותם הימים, אם לא היית ברברי, אז היו מחסלים אותך. כלומר, זה ההכרח של הימים ההם. מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בנחל ועד הגלעד, לא הייתה קריה אשר סגבה ממנו, את הכל נתן השם אלוהינו לפנינו, רק אל ארץ בני עמון לא קרבת. כל יד נחל יבוק, איפה זה יד נחל יבוק? ודי זרקה, וערי ההר, וכל אשר ציווה השם אלוהינו. ונפן ונעל דרך הבשן. עכשיו, למה עלו דרך הבשן? הרי לאן הם רוצים להיכנס? ליריחו, נכון? אז אחרי שהם גמרו להילחם בסיחון, היו צריכים לחזור דרך יריחו. נכון? אז למה הם עלו דרך הבשן? אבל זה לא היה בתוכנית. לא היה בתוכנית לכבוש את ארץ עוד. כן, אתה אומר?
אני לא מבין את התשובה של הרב. כי אנחנו רוצים לתת לעשות משהו אחר בעולם.
אנחנו רוצים לעשות משהו אחר בעולם.
זאת אומרת, אנחנו חוששים מחולשה. זאת אומרת, העובדה שאני נהג כמו שריך, אני יכול להיות שתגמור לחולשה.
לא, אם אתה תנהג בדרכי רחמנות כלפי ברברים, אז כל העולם יאכל אותך. לא, זה בדיוק, לא, זה לא שלא, זה כן, זה כן. אני אסביר למה הקרה.
כל דבר מוסרי לקחת.
לא, אני אסביר לך משהו. מה נקרא מוסרי? אולי זה דבר שצריך ביור. יש פה נגרות על... דווקא החלק שצריך. למה? למה? מה? אגרות ראייה חלק א'. מה קורה היום? הכל, הכל מתמוטט. יש? יעבדוך עמים. כן. צריך לברר מה המשמעות של המושג מוסרי. מוסרי, בין היתר, פירושו צודק. עכשיו, בימינו, התקבל הרושם בעולם שמוסרי הכוונה רחמן. לא, לא, לא פרייר, אבל מוסרי, גם, אבל מוסרי פירושו רחמן. כלומר, אם ישנה תמונה מזעזעת ב-CNN, יש פה בעיה מוסרית. כמו שאמר שר ביטחון, ישראלי אחד, שזה שחייל לא רצה לראות על מחבל בגלל שהוא יחזיק בילדה, זה לשבחו של צהל. שזה מצד האמת לגנותו המוסרית המוחלטת. כי אם אתה לא מסוגל להרוג את המחבל בגלל שהוא מחזיק בילדה והילדה תיהרג, אז דמי כל אותם האנשים שיפגעו על ידי המחבל, בידיך. כן? בראשיך. זאת אומרת, אתה בעצם שפכת את דמם של כל אותם תינוקות יהודים שיהרגו על ידי אותו מחבל רק בגלל שהיית רחמן. כלומר, יש פה זיהוי מוטעה בין הרחמנות לבין המוסר. עכשיו, זה לא שיש עניין סתם לקסח ללא צורך, אבל כל שהוא צורך לשם קידום העולם, זה בכלל המוסר. ואני רוצה פה לקרוא את דברי הרב קוק בלשונו, כי הוא מסביר את זה יותר טוב ממני. וענייני המלחמות, אני קורא כאן בעמוד קוף לאגרות ראייה. וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם, ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, על ידי הנהגות אכזריות, רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. אבל לא לדחוק את השעה. ודע שבהלכות ציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות, מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה, ותכלית התורה היא שתיקבע ההערה השכלית בכוח אהבה ונדבה. וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת, ומובן שמכל מקום, עכשיו הרב כאן מוסיף חידוש. חידוש שצריך לראות מה המקורות שלו, יש לו קצת מקורות, אבל זה לא כל כך פשוט, אבל הרב אומר את החידוש הזה. מובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבית דין, לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא. ולא היו כל העניינים שווים. ובאבונותינו הרבים לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם, ממיעוט השימוש המעשי מאז איבדנו חוסננו הלאומי, עד אשר ישיב לנו השם יתברך, עטרת תפארתנו במהרה בימינו. הבנת? טוב, זה תוכנית שלמה פה, בדברי הרב. אבל צריך להבין ש... להגיד לזאבים, אולי תאכלו עם כפית, ואנחנו מוכנים להביא לכם יוגורט, ולהאכיל אתכם, זה לא מוסרי, זה לא מחנך. כן? לא משנה אם היוגורט הוא עם פירות או בלי פירות. 0%, 5%. יופלה. יפה, יפה, זה בדיוק מה העניין. כלומר, אתה שואל מדוע כל העולם מסתכל על המלחמות שלנו בזכוכית מגדלת, ועל, אני יודע, איזה מיליון אנשים ברואנדה, לא, סך הכל קושים, לא, משהו כזה. כן, יש קצת גזענות גם בדבר הזה, אבל יש פה משהו אחר. העולם יודע שאנחנו מקור המוסר. והמוסר זה מקטרג. לכן, הנשק נגד המוסר הוא לבוא בטענה מוסרית נגד המוסר. הרי, אתן לך דוגמה. אנחנו הסברנו לעולם כולו מה זה מוסריות במבצע עופרת יצוקה. 8 שנים אוכלוסייה אזרחית חטפה פצצות, החליטו במשך כמה שבועות לגמור עם הסיפור הזה, הרגו שם 300 אנשים בצד השני, כמעט כולם לוחמים. בסדר? הראינו שאנחנו לא פריירים ולא עוד, אלא עשינו דבר שהוא פשוט בלתי נסבל, שמרנו על חיי החיילים שלנו. זה ממש לא מובן. טוב, בקיצור, זאת הייתה המלחמה המוסרית ביותר ב100 השנים האחרונות. כל העולם כולו רוצה להעמיד למשפט את הקצינים שעשו את זה. למה? ודאי, כי זה מקטרג עליהם. כלומר, אם נודה בכך שיש הקרנה מוסרית ממדינת ישראל, אז הלך על כל התרבות המערבית. אני אספר לך סיפור שקרה, דבר מאוד מעניין, דווקא זה קשור לספרד. אחרי גירוש ספרד, כשכבר לא היו יהודים בספרד, מלך ספרד כבש אזור קטן בצפון אפריקה. האזור של אורם, היום באלג'יריה. והיו שם יהודים. אבל היהודים האלה לא היו בכלל גזירת הגירוש. אז הם נשארו תחת שלטון מלך ספרד, היה מותר להם להיות תחת שלטון של המלך, למרות שבספרד עצמה היה אסור ליהודים לגור. למרבה הפלא, גם היהודים האלה היו נוסעים לספרד כדי להביא משם ענבים, כדי לעשות יין. בקיצור, זה משהו כזה, הפוך על הפוך. ראיתי דוח שכתב פקיד של המלך, שצריך לדווח על מצב הקהילה היהודית באורן. אז הוא כותב שם, לצערי הרב, הקהילה הזאת הם אנשים מוסריים, ומתנהגים בדרכי יושר יותר מן הנוצרים. ולכן, המלצתי למלך לגרש אותם. בגלל שאם זה ימשיך ככה, הם ישפיעו על הנוצרים. או? מה, לא הבנתי. כן. אני לא מבין את זה. במצב נורמלי, העולם היה צריך להתפעל מההנהגה המוסרית של האומה. הוא מבקר אותם כדי להגיד, היהודים רעים. אם הם רעים, אין לנו מה לקבל מהם. מובן? כן. האם המטרה שלנו היא ללמד אותם או אותנו? אתה מדבר בתור ההתחלה? טוב, תמיד זה טוב להתחיל בבית, אבל באופן אמיתי, עם ישראל לא נבחר בשביל לטפל בעצמו. עם ישראל נבחר בשביל לטפל בבעיות של השכינה. אנחנו רואים את זה, בהלל. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחה תן כבוד על חזיך על עמיתך, למה יאמרו בגויים עיני אלוהים? כלומר, הדבר... הטיעון שבדרך כלל מכריע בכל הדיונים שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, זה תמיד הטענה, מה יאמרו הגויים? עיין בכל השיחות בין משה לבין הקדוש ברוך הוא בנושא הזה. כל הקדוש ברוך הוא כועס מאוד, בסוף משה אומר, ומה יאמרו הגויים? טוב, בסדר. מה?
זה בדיוק הרשי הראשון של התורה.
נכון, רשי הראשון של התורה. הרי שבשביל מי נכתבה התורה שבכתב? בשביל הגויים, נכון? שאם יאמרו אומות העולם וכו'. נכון? מה, אתה רוצה להגיד משהו?
כן.
מה, דבר.
לפעמים אז מוסריות יכולה להיות נוגדת לרחמנות.
נכון? לפעמים הרחמים זה הפך המוסר. לפעמים, כן, נכון.
גם המידה הראשונית של ישראל זה רחמנות.
המידה הראשונה של עם ישראל זה, כמו שאמרת, בישנים, כן? רחמנים זה השנייה, והשלישית גומלי חסדים. כן, נו, אז למה זה המידות האלה? כי מי אמר שזה מידות טובות?
זה תיאור מצב?
זה תיאור מצב. ושלושת המידות האלה הן בעייתיות. הרי לא הביישן למד, ככה אומרת המשנה, נכון? גם הגמרא אומרת, הרחמנים חייהם אינם חיים. ראי, לא אמרתי מרחם, אמרתי רחמן. יש הבדל. יש הבדל. אז פנים לגהינם ובוש פנים לגן עדן. בושת פנים זה טוב מאוד. בישנות זה מידה רע. אבל המידה של ישראל זה לא בוש פנים, אלא זה בישנים. בישנים זו מידה רע. רחמנים זה לא מרחם. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, ומנהיגם לעולם הבא וכו'. נכון? אבל רחמן זה מידה רע. נכון? הרחמנים חיים מן המחיים. גומלי חסדים, זה נורא. הקדוש ברוך הוא נקרא גומל חסדים טובים. סימן שאם אתה גומל חסדים ללא הבחנה, זה רע. גם ישראל גומל חסדים ללא הבחנה. זה מידות שלנו. לכן ניתנה לנו התורה כדי לתקן את זה. לא, זה לא משהו דפוק בנו, זה נתון טוב, אבל אסור להישאר בנתון הזה. כן, יש כמה מקומות שכתוב שהמידות האלה מידות טובות. יש מקום שכתוב שלוש מידות יש בישראל, כלומר כך שכתוב שלוש מידות טובות. אז הן מידות טובות מצד התנועה הנפשית. אבל הן מידות רעות אם אתה מיישם אותן כמו שהן. צריך לדעת איך להוציא את זה לפועל. מובן? רק רגע. בתור חילונית ושמאלנית לשעבר, מרגישה צורך ואולי גם מסר מוסרי לציין. וזאת, על אף הקושי להודות, שאכן, תהליך השלום עכשיו, פולחן דתי לחלוטין הוא, וזאת בהצטלה של מוסריות, חופש, דמוקרטיה, שוויון וחירות. א', אני מסכים, אבל אני חושב שפולחן דתי זה דבר מוסרי, וצריך לתת לו חופש, דמוקרטיה, שוויון וחירות. אבל צריך לדעת שזה פולחן דתי, צריך להתייחס בהבנה אל כל האמונות התפלות של האנשים. אין? יש לאנשים אמונות תפלות, אל תזעזע אותם. זה כמו שאתה אומר, נא לכבד את רגשות תושבי השכונה, אל תיסע ברחוב שלנו בשבת, בת ישראל תתלבשי צנוע, כל הדברים האלה, כי זה פוגע בנו, אז צריך להתייחס גם בהבנה, ברחמנות, כלפי הדת השמאלנית, אני חושב שצריך לקבל אותם באהבה. רק צריך לדעת שכל דבר בשכונה שלו. כן. פיחול שר הצבא מרמז, מאמר פיהו, מעשה כל צבאו, אולי. טוב, כן. בבקשה, יוחד.
אני לא הבנתי. אם אנחנו נעשה כל מה שהצד השני עושה, אז איפה
מתבטאת
האמירה המוסרית שלנו?
אם נעשה כל... אני חוזר על שאלתך. אם נעשה כל מה שהצד השני עושה, איפה מתבטאת האמירה המוסרית שלנו? פשוט מאוד. בזה שאנחנו עושים בדיוק מה שהם עושים. זה המוסר. כאשר עשה, כן יעשה לו. זה המוסר של היהדות. אני יורד לרמה שלהם. זה מצווה לרדת לרמה שלהם. כלומר, מה? פשוט מאוד, מצד הכוונה שלי. כלומר, כאשר אנחנו הורגים רוצח, בדין הורג רוצח, בדין נהיה רוצח, בדין בא לתקן את העולם. אבל הוא יורד לרמה של הרוצח. הרי מה הדין של התורה? מי שנטל נפש, נוטלים את נפשו. לכן, זה מצווה גדולה לרדת לרמה שלהם, בגלל שהכוונה שלנו היא לתקן העולם. כן? ברור. לא צריך בכל דבר לרדת לרמה שלהם, זה קשה מאוד. מה העניין אלוהי בכך שחזרת ישראל לארץ על כל הסיבוכים הוא כל כך בינלאומי? רגע. מה העניין אלוהי בכך שחזרת ישראל לארץ על כל הסיבוכים הוא כל כך בינלאומי? לא הצלחתי להבין. טוב, אולי ננסה בכל זאת להגיד על זה משהו. עם ישראל חזר לארץ כדי לתקן את בעיות העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתסבוכת המוסרית הגדולה ביותר שיש על פני כדור הארץ, שם את העם המוסרי ביותר במרחק שתי תחנות אוטובוס מהעם היותר לא מוסרי בעולם. בסדר? יש סיבה לכך. ריבונו של עולם רוצה ללמד משהו לעולם. בסדר? זה אולי מה שהתכוונת. טוב, איפה אנחנו? מהרוער אשר על שפת, פסוק למדזיין, מהרוער אשר על שפת נחל ארנון והעיר אשר בנחל ועד הגלעד, לא הייתה קריה אשר סגבה ממנו את הכל נתן השם אלוהינו לפנינו. רק אל ארץ בני עמון לא קרבת, כל יד נחל יבוק וערי ההר וכל אשר ציווה השם אלוהינו. זה כבר קראנו. טוב, זהו, אפילו קראנו את ה... התחלנו לקרוא את פסוק א' של פרק ג', אבל זה נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. זה לא יהיה בשבוע הבא, כי שבוע הבא יום חמישי זה כבר ערב שבוע, לא, כן, לא, אין שיעור, מה? בערב, זה כמו ערב שבת, כמו ערב שבת, כן, אבל אחרי שבועות בעזרת השם ניפגש. כל טוב, שלום.